הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום רב לכל הצופים והמאזינים שלנו, אנחנו נמצאים פה בתוכנית נוספת של כלכלה מבראשית, עושים ריסטארט לציונות. נמצאת איתנו אורחת חשובה מאוד, שאני מכיר הרבה מאוד שנים, קוראים לה יעל גודמן. יעל גודמן הכרתי שהייתי בן 24, אפילו יצאנו תקופה, ואחר כך נשארנו חברים הרבה מאוד שנים. נהייתי חבר של יעל, נהייתי חבר של המשפחה. יעל גדלה במושבה הגרמנית בירושלים. היום שירושלים נהיית מצומצמת ויותר, וכמות החילונים שבה הולכת ומצטמצמת, אז כולם מכירים את כולם, למרות שיעל בעצם את גדלת דתייה, ימנית, שמרנית, קלאסית, מצביעת ביבי.
אתה לא תשכח לי את זה.
בסדר, אבל כבר... טוב, תודה לאל, הצלחתי לשכנע אותך אחרי 25 שנה.
כן, אתה.
לא? אגב, את ירושלמית מסוג מיוחד, את ירושלמית שעדיין גרה בירושלים, מוזר.
אני מרגישה שאני איזשהו רליק היסטורי בירושלים, כי אני נולדתי ונשארתי בירושלים.
כן, כי בדרך כלל ירושלמים היום לא גרים בירושלים.
זה אני ועוד איזה שתיים.
אז מה שלומך, יעל?
אני בסדר.
מה קרה ב-25 שנה האחרונות?
אז אנחנו משלמים פערים. האמת היא שאתה ואני נפגשנו בקונטקסט של פוסט 7 לאוקטובר. אני שלחתי לך סרטון שאיפאק צילמו.
נכון.
את המיזם של הריצה שלי. והסרטון הזה הוא באמת מאוד חזק, ומראה איזשהו סיפור מאוד יפה, שמאוד מנחיח את כל העשייה שנעשתה סביב המלחמה וה... הרצון המאוד אז פשוט לעזור לאנשים, כי אנחנו חברה אזרחית מדהימה, ואני לא הייתי לבד בכל המהלך הזה של פשוט לצאת ולעזור. פשוט עשיתי את מה שאני טובה בו, וזה לרוץ.
רק כדי לחדד באמת את הסיפור שכבר נכנסת אליו ב-200 כמש.
מאתיים.
ירושלמים, נכון. חשוב לי להסביר למה הזמנתי אותך, יעל, ואנחנו בפודקאסט הזה מנסים לבחון מה קורה עם הסטארט-אפ הציוני, מנסים לראות את סיכוייו להצלחה, איפה האתגרים שמשכים לפתחו. אולי סיימנו את תפקידנו, אולי המדינה הגיעה לסיומה ולא נגיע לרבעון הרביעי, או שאולי אנחנו רק בהתחלה. בגלל שאני מקווה שאנחנו אולי רק בהתחלה, אני מזמין אנשים שאני חושב שיש איזשהו משהו במבנה האישיות שלהם שאנחנו יכולים ללמוד, לספוג השראה, משהו מאוד יהודי הייתי אומר, ובאמת ניתן לך לספר על מה אנחנו מדברים פה.
תחילת המלחמה מגיעים בין 60 ל-80 אלף מפונים לירושלים, בבתי מלון, סובלים, כולנו סובלים, אני לא צריכה לחזור לימים האיומים האלה של 7 לאוקטובר. ואני ראיתי שמשהו שמאוד עזר לי להתגבר על כל המועקה והכאב של אותם ימים ראשונים, היה פשוט לצאת לרוץ. ואז נפל לי הסימון, אמרתי, אם יש פה 80 אלף איש, יש פה אנשים שרצים. הלכתי, עשיתי עבודת שטח, הלכתי מלון מלון, ואספתי את הרצים. והקמתי משהו כמו בין 4-6 קבוצות ריצה מבתי מלון, וראיתי שהם הגיעו בלי כלום, בלי נעליים, אתה יודע, הם פשוט נמלטו על נפשם. אז התחלתי לגייס כספים. יש לנו במשפחה קרן, לזכר טני, אחי הקטן שנהרג לפני 23 שנה.
גם בעניין הזה אנחנו
נכון.
אחים למועדון השכול של האחים.
כן, אתה הכרת את טני, אתה היית כמו אח גדול בשבילו.
באמת, באתם לביתם, חיזקתם אותנו.
נכון, וששניאור נהרג, אני זוכרת שכל המשפחה שלי ואני אמרנו, אנחנו הולכים ליואל, אנחנו הולכים לנחם אותך. כי אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ושכשרואים מישהו שעבר שכול, יש משהו באמת נורא מנחם שנכנסים לתוך שבעה.
כן, כן.
אז אנחנו כדי להנציח את טני, הקמנו קרן, הקמנו עמותה, שהייתה אמורה פשוט להתעדות עד 7 לאוקטובר, כי פשוט לא נכנס לשם שום כסף, כל הפעילות ככה לאט לאט הצטמקה. אז אני התחלתי לגייס כספים מהמשפחה שלי, יש לנו משפחה מאוד גדולה בארצות הברית, ותוך שבועיים גייסתי 70 אלף שקל, ורכשתי נעלי ריצה חדשות, וחולצות דרייפיט לכל האנשים שהגיעו בלי כלום, וזה הפך להיות קטע. מה זה נעליים החדשות האלה, ופתאום זה התחיל לגייס יותר אנשים, ויותר ויותר אנשים באו לרוץ. וזה מאוד עזר, הפידבקים היו מטורפים, ההשפעה הייתה מיידית, לצאת ולרוץ, ולשים את כף הרגל על הקרקע, להיות ביחד, והעדויות התחילו לצאת על מה שקרה ב-7 לאוקטובר, היה משהו נורא קל בשיח, תוך כדי ריצה. כאן מי שלא רץ, ישאל, מה אפשר לדבר תוך כדי ריצה? כן, צריך לרוץ בקצב דיבור. והיה ביחדנס כזה בריצה, שבאמת עזר לאנשים להוציא את כל הכאב ואת המועקה. 3 חודשים אחר כך, החבורה חזרה לעוטף, והקבוצה המאוד מיוחדת של נשות סדרות שלי, באמת חרדיות, שמעולם לא רצו, איכשהו הצלחתי למצוא להם חציות ריצה, יש דבר כזה, ואמרתי להם, למה אתם לא ממשיכות לרוץ? אז הם אמרו לי, כי את לא באה. אמרתי, אין בעיה. אז אני כבר שנה נוסעת לסדרות, כל יום ראשון, יוצאת איתם לרוץ, ורואה מה האפקט. אז אמרתי, טוב, זה מה שצריך לעשות, צריך להקים קבוצות ריצה.
מה האפקט? אולי תשתפי אותנו עוד קצת באפקט.
הם ניגשו אליי ואמרו לי, תשמעי, ביום שאת באה, ואנחנו יודעות שאנחנו הולכות לרוץ, יש לי פחות חרדות על האזעקות. אני פחות מחפשת איפה המיגונית בכל מקום. זאת אומרת, ופתאום אתה גם נכנס לתוך העולם של הטראומה של סדרות, ובכל מקום בעוטף שחוו את המתקפה של 7 באוקטובר. פשוט נכנסו לעיר הזאת מחבלים וחיררו אותה, ואתה מנסה לחשוב איך זה לחזור לעיר כזאת אחרי שזה קרה. וגם כל אחד נולד עם חופן של חוסן אחר. כאילו, יש מישהו שאולי לא עבר את הטבח בצורה קשה, אבל כאילו עצם העובדה שיהיו מחבלים בתוך העיר, זה כבר פירק אותה. אז הריצה זה משהו שבוא נגיד, להוציא אנשים לרוץ זה קל, האפקט הוא מאוד חזק אחר כך. אם זה להרגיש חזקה, וואי, אני רצה 2 קילומטר, תבין, יש לי נשים מסדרות שמעולם לא רצו שהיום רצות 16 קילומטר. ואז פתאום היה לנו פגישת מועצת מנהלים של קרן טני, שפתאום קרן טני חזרה לחיים, פתאום יש כסף בתוך העמותה. אז שינינו את כל המועצת מנהלים לחברים של טני, שטני מת בגיל 17, הוא נמחץ על ידי שער חשמלי. והחברים שלו היו מאוד צעירים אז, ולא יכלו לעשות כלום, והיו חסרי עונים. היום הם בני 40, הם מה זה מבסוטים להיות חלק מבורד ממברס, ולקחת חלק, והם אמרו, עכשיו אנחנו יכולים. וגם בשבילי, בתור אחות של טני, אני מסתכלת על התמונה שלו בצורה אחרת, אני אומרת לו, טני, you're back, כאילו אנחנו, ממש, אנחנו מחזירים אותך.
ממש. שמתי לב עוד נקודה מאוד מעניינת, סביב שניאור וטני, אני לא יודע כמה את היית מודעת לזה, אבל גם סביב שניאור אחרי מותו התפתחה קבוצת ריצה, עד היום היא קיימת, החברים של שניאור שהם רצו והם קהילה והם היו עושים פעילויות משותפות ביחד והם הולכים לים ביחד, הלכו לים עד ליום שבו טבע בים
השחקן.
אמיר פגוטמן, לאחרונה גם פגשתי איתך שלו, אז מאותו יום שהוא טבע, אז הם הפסיקו גם ללכת לים, אבל זה מעניין גם העניין הזה של הריצה.
אז אני נענית לבקשות של השטח, זאת אומרת, היה איזה מישהו פוסט-טראומטי בירושלים, מילואים, אני אמרתי, בוא נקים לו קבוצה, התקשרתי למאמן ריצה, ואמרתי לו, בוא נקים קבוצת ריצה, גייסתי כסף, שלחנו פלייר, יש משהו בפלייר שאנחנו שולחים שהוא מאוד בוטם אפ, זאת אומרת, זה מהשטח, זה לא מתנס, זה לא עירייה, זה קרן טני, זה בירה בסוף, העניין של הנעליים, אנחנו ממשיכים, קונספט של הנעליים בחינם, ממשיכים, זה אינצנטיב מעולה. זה נותן ולידיישן לאנשים שעדיין רואים אותם, כי נכון, עבר יותר משנה וחצי, ועכשיו הכל צף, עכשיו הכל כואב. אנשים היו בהישרדות עד עכשיו. זה הזמן לתת את העבודה בריפוי, וכל אחד בדרך שלו, אני יודעת איך לעשות את זה בריצה. אז הקמנו קבוצה של מילואימניקים בירושלים, אחר כך הגיעו המילואימניקיות, מה איתנו? ובאמת הייתי בדרך להקים להם. אז הקמנו עוד קבוצה שקוראים למגויסות, שזה נשות מילואים ומילואימניקיות, ובכל קבוצה משהו כמו 40 איש. זה הרשמה מטורפת בקנה מידה שכאילו מאוד מאוד מפתיע. ואז מישהי שהייתה מפונה משלומי, חזרה לשלומי, ונהייתה מאמנת ריצה בזמן שהייתה מפונה, והיא הקימה קבוצת ריצה בשלומי למפונות שחזרו.
מאמן.
נשות בערי פנו אליי. הקמנו קבוצה לנשות בערי בחצרים, שעכשיו פועלת כבר כמעט חודש. ואתמול דיברתי עם המאמן החדש לנו, אור שייזף, שהוא פצוע מלחמה בחאן יונס, הוא נפצע ברגליים, היה מרתוניסט, מאמן ריצה.
אוקיי.
והצעתי לו לפתוח קבוצת ריצה, והוא מאוד התרגש, ואתמול הוא פתח קבוצת ריצה במצפה רמון של 9 משתתפים.
וואו,
כן, וזה לא מפסיק, יש לי נערים בסדרות, ושתי קבוצות הבאות שאני אפתח זה חרדים, עובדי מד"א, זק"א ואיחוד ההצלה, מצאתי מאמן ריצה חרדי, ועוד קבוצה בפתח זה פצועים מהבתי חולים בירושלים, הדסה ושערי צדק, של פצועים שמשתקמים שהיו רצים פעם. הרעיונות הם אינסופים.
כן, אז רק כדי להבין, את אומרת, התחלת באופן לחלוטין ספונטני.
כן.
עם קבוצה אחת, והיום בכמה קבוצות אתם?
אנחנו כבר על 8 בדרך ל9 קבוצות.
8 בדרך ל9 קבוצות.
קבוצה אחת, אמרתי את זה נכון.
בקצב שאנחנו, בזמן שאנחנו מדברים עליו, זה פנומנלי.
כן.
אני רוצה רק להזכיר לך, וגם לספר לצופים, כי אני חושב שזו נקודה מעניינת מאוד מבחינה יזמית. אם את זוכרת, אנחנו דיברנו לפני כ2-3 שנים, התייעצתי איתי על מיזם לקבוצות ריצה, ישבנו, פתחנו, כתבנו, הקראנו, לא זז כלום. לא התעורר הדחף, ואילו פתאום, עכשיו שנולד הצורך, פתאום הכל יצא החוצה. את רוצה אולי להתייחס לעניין הזה?
כן, אני באתי אליך כי אני פתחתי עסק של סיורי ריצה בירושלים, זאת הייתה היזמות הראשונה שלי למעשה, שאני מורה דרך כבר 27 שנה, אני רצה, אז חיברתי את כל התשוקות שלי והדרכה ירושלים וריצה, והקמתי את Run JLM, שזה סיורי ריצה. והיו לי כל מיני רעיונות לאן ללכת עם זה, להכניס את זה לתוכנית של חינוך וצבא ומשטרה וכל הכוחות שיש בירושלים, ובאמת התקדמתי עם זה, אבל הדרייב לא היה חזק, כי היה בזה משהו עסקי. ברגע שנכנס האלמנט של חסד בחיים, זהו, נגמר האירוע. הדרייב הוא אינסופי. אני קמה בבוקר, וזה כל מה שאני רוצה לעשות. אני אפילו לא חושבת פעמיים.
וואו.
כן.
וואו.
וזה לגייס כספים, וזה להקים עוד קבוצות, וזה להתעסק עם אקסלים שאני סונת את זה, וזה לוגיסטיקה. וכן, אנחנו מתרחבים, ואנחנו מתחילים להעסיק אנשים, ופתאום אתה קם בבוקר ואת אומר, אני חושבת שאני מקימה ארגון.
קרן טלי ממש מתחילה להכניס כספים, ומתחילים לשלם משכורות, זה מדהים. נשים פוקוס על העניין התרפויטי פה, כן? כי אנחנו בעצם לא מדברים על אליפות ריצה לאיזה אולימפיאדה או משהו מהסוג הזה. מה ההיבט התרפויטי שאת מוצאת בריצה?
דבר ראשון לזוז. הדבר הראשון שמדברים על ריפוי, מטראומה או כל דבר אחר, זה לא להישאר במקום. זה פשוט האקט הזה של to get up and move forward. אז זה כבר אתה עושה את זה. ליטרלי. אתה קם, יוצא מהבית, זה אפקט ראשון. אפקט שני, זה מקרקע. יש משהו מקרקע בריצה. הרי כשאנחנו כל כך בביסות רגשי ולא יודעים איך לנחות בתוך הגוף, הריצה מקרקעת אותנו. המגע של הכף רגל בקרקע, יש בזה משהו מאוד מקרקע. אז זה אלמנט שני. יש את ה-runner's high, שאתה רץ במשך זמן מסוים, שאתה פשוט מרגיש איזושהי אופוריה. אז זה מה שבן אדם בתוך עצמו מרגיש. ויש את האלמנט של הקהילה, של הקבוצה. שאנשים נפגשים ביחד, ונפגשים ומדברים. עצם אנחנו יהודים, אנחנו יודעים מה זה מניין, אנחנו אוהבים להיות קהילתיות וביחד. יש בזה משהו שאתה הערת את תשומת לבי באחת השיחות שלנו, יש בזה משהו נורא יהודי.
אני טענתי שבעצם את עולה למדרגה של רבנית בעצם. כי מה זה רב? רב זה לקחת אחריות על קהילה ולסייע ולטפל ולהתעניין ולדעת מה קורה מסביב. אז אולי את מקיימת פחות מצוות היום, אבל את מקיימת מסורת יהודית עתיקת יומין.
ואתה באמת תיארת את זה, כי אני מבחינתי להקים קבוצות ריצה, זה למצוא מאמן או מאמנת, ואני בקשר עם המאמנים ומאמנות, אני מבקרת את הקבוצות ריצה ביחד עם אמא שלי, והאפקט הקהילתי הוא מאוד חזק, כשאתה יוצא ביחד, למשל, הקבוצה של המילואימניקים, אז הם כל אחד יודעים מה כל אחד עבר, הם לא צריכים לדבר, הם פשוט ביחד. וחלק מהדברים שאנחנו מציעים דרך אגב זה בירה בסוף, בירה עלינו, שזה בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו לא פה כדי למדוד מרחקים, אנחנו פה כדי להיות ביחד, והבירה...
אתם עושים סיורים דרך אגב במהלך הריצות? אוקיי.
שום, הסיורי הריצה זה משהו אחר, זה אך ורק קבוצות ריצה, זהו. ברגע שאנחנו קבוצה, יש ערבות הדדית. למשל, אני גם בעצמי חלק מאיזושהי קבוצת ריצה של כל מיני, אנחנו קוראים לעצמנו הקייטנה של הפוסט-טראומטים, שכל מיני חבר'ה מהעוטף שחזרנו, ואנחנו רצים כל יום שני בבוקר בעוטף. וברגע שמישהו לא מגיע, אנחנו כזה, רגע, מה קרה לו? למה הוא לא בא? ופתאום יש כזה ערבות הדדית, וזה ככה בכל הקבוצות. שמים לב מי לא בא, מי כן בא, וישר מרימים טלפון לראות מה קורה. זאת אומרת, גם לא להיות לבד, יש לזה בית תרבויטי מאוד עמוק. כי כשאתה מרגיש כל כך בטראומה ובודד ועצוב ובדיכאון, אתה מרגיש לבד, בודד. וזה ברגע שאתה מצטרף לקבוצה, גם אם אתה לא מדבר על מה שכואב לך, עצם ההגעה שלך לקבוצה היא ישר ממוססת את המועקה הזאת, ואפילו אם זה קצת, זה משהו.
אנחנו בפודקאסט שעוסק המון ביזמות וביכולת של היזמות לחלץ אותו למשברים. אולי בכל זאת את יכולה קצת לשתף מאיפה מגיעה התשוקה הזאת שתיארת שלא הייתה לך פעם, שתיארת עכשיו בגלל היבטים של חסד, כאילו האלמנט של החסד מעורר אותך.
זה urgency כזה, זה מעין דחיפות. אני מרגישה שאנחנו כולנו טובעים בכל כך הרבה טראומה ועצב. ושאני מקבלת הודעות, שאנשים איכשהו משיגים את הטלפון שלי מהמתאמנים והמתאמנות, וכותבים לי מגילה על מה הם עשו כל המילואים. אחד כתב לי שהוא... הוא יועץ פיננסי, וכל מה שהוא עשה במילואים על מדים, זה לשבת ליד מיטה של מישהו שהוא פצוע קשה במורדם ומונשם, והוא מתעסק עם כל הפיננסים שלו מול אשתו. ואחרי 8 חודשים, אשתו ראתה כמה הוא מדרדר, והיא פשוט רשמה אותו לקבוצת ריצה של המילואימניקים בירושלים. והוא כתב לי את כל המגילה של מה שהוא עשה, ובסוף הוא כתב, You saved me.
וואו.
אז אם זה לא אינסנטיב מטורף ללכת ולמצוא עוד אנשים שצריכים לרוץ, למצוא עוד מאמנים, כי זה פשוט. למצוא מאמן או מאמנת, קבוצת ריצה, נעלי ריצה. דרך אגב, אני רוצה לפרגן לברוקס, החברת נעליים, שאחי הקטן אביחי, שהוא עצן מטורף. הם מאוד אוהבים אותו, אז אמרתי, תחבר אותי עם ברוקס.
באמת הצל מטורף, שמעתי על הזמנים, זה מטורף.
כן, עשה מרתון בגיל 45 בשעתיים 37, מי שמבין בריצה עכשיו. ודיברתי עם ברוקס, והם נורא נורא התלהבו, והם מוכרים לנו נעליים בכלום. הם חלק מהמיזם, זאת אומרת, אני מחפשת ספונסר, מחפשת אנשים להיות חלק, כי זה פשוט נורא נורא קל. אז כן, שאני מקבלת תגובות כאלה שזה מציל אנשים, גם מהיהודויות של הנשים בקבוצה שלי בסדרות, וגם אם זה החוויה האישית שלי, של איך אני מרגישה אחרי ריצה עם אנשים, וזה המשך התגובות שאני מקבלת, זה רק עושה לי דרייב מטורף לפתוח איפה שאפשר. ואז אני קוראת בעיתון שזה מלואים לי כתאבד, ואני אומרת, צריך למצוא עוד אנשים, גם אם זה לא בריצה, יש מלא מלא דרכים לריפוי.
את יודעת מה את מזכירה לי? את מזכירה עכשיו את בסרט...
אוסקר שינדלר?
יפה!
אני ידעתי.
איך ידעת?
כי הוא אומר, בסוף יכולתי להציל עוד מישהו. ואני צחקתי על עצמי, אמרתי, זה מרגיש כמו שינדלר, בגלל זה צחקתי.
נכון, נכון. כלומר, יש שזה באמת...
שוב, אין לי איזה שיגעון גדלות שאני יכולה להציל את כולם, אבל אני רואה שאנשים שכן מצטרפים לקבוצות ריצה, סך הכל אנחנו מדברים על 150 רצים שיש לנו עד כה, אוקיי? זה מספר שהוא כלום, הוא הכל, אבל אפשר להגיע לכל כך הרבה.
ומה באמת החלום, מה החזון? איפה את רוצה להיות עוד 5 שנים?
אני רוצה לראות קבוצות ריצה של קרן טני, בכל עיר, בכל מגדר. אני גם מאמינה שלא רק מילואים ניקים ואנשים שחוו את הטבח צריכים את הריצה. כל עם ישראל צריך לעבור ריפוי, זה לא משנה באיזה גיל, באיזה שלב בחיים. בדיוק הקבוצה אתמול של מצפה רמון, שאלתי את אור, מי היום משתתפים בקבוצה? אז הוא אמר לי, נשים מגיל 30 עד גברים עד גיל 67, כזה. זה לא משנה, אפשר להפיין אותם. אבל החלום הוא שבאמת יהיו מלא קבוצות ריצה, שיהיו מרכזים כאלה, באמת מבנים, שמתוכם אפשר לצאת לריצה, שיהיו גם אפילו חדרי טיפול, חדרים שאפשר להתעמל בהם, שיש שם את כל הדרכי טיפול שאפשר שקשור לוולנס ולגוף, כי בסופו של דבר, הכאב הוא בגוף, הטראומה זה בגוף. אז אפשר פשוט לקחת את כל האלמנטים התרפואיטיים האלה, שקשורים לספורט ונפש, ולרכז אותם. כאילו זה אין סוף חלומות. Okay.
אין ספק. כלומר, מה שאת אומרת, את רואה את המיזם הזה הולך ומתרחב ומתפשט וממצא את הפוטנציאל שקיים בספורט, בריצה, בשביל להשביח את איכות החיים שלנו.
חד משמעית.
כן.
כן, זה גם יש בזה הרבה מוביליות. זאת אומרת, אנשים שלי מסדרות שהן חרדיות, הוצאתי אותם לריצת שטח של נשים מכל הארץ. שיתחבר לאיזשהו מיזם ריצה אחר. יש הרבה מיזמים בריצה, יש משהו בריצה שכאילו מעיף אנשים לכל מיני רעיונות ומיזמים, ואנשים החרדיות האלה הסתכלו ימינה ושמאלה, וראו עוד נשים, וראו עוד דברים, ופתאום נפתח העיניים. אז כאילו זה גם מוביליות שהיא ממשית, ששמים כף רגל לפני השנייה ומתקדמים, וגם רואים הרבה דברים בעולם, מצטרפים למרוצים, רואים אנשים... יש שיח כל כך א-פוליטי בריצות, שזה כל כך נעים, כל כך נמאס, די, בואו נעשה, בואו נתקדם. Literally, בואו נתקדם, בואו נרוץ.
כן. אחת הסיבות שחשבתי שיהיה מעניין לדבר איתך, זה גם בקונטקסט של היותך יהודייה. האמת, הסיפור שלך ושל משפחתך הוא מאוד מעניין. אמא שלך בעצם הייתה אינדיאנית שהתגיירה, והתחתנה עם אבא שלך, ושמרתם על... בעצם הייתם דתיים.
נכון.
מח שלך זה מיכה גודמן, שכתב הרבה מאוד ספרים בנושא של יהדות, הוא מדבר על יהדות לכולם. איפה את רואה את ה... אם את רואה בכלל את הקשר בין מה שאת עושה לבין היותך יהודיה, ואולי גם לפני כן, האם היום את עדיין שומרת על מצוות ההלכה?
ההורים שלי מקשיבים. כן, אני דתלשית, ואני חושבת שעצם העובדה שאני מגדירה את עצמי דתלשית, אני מנכיחה את העבר בהווה שלי. וזה חשוב לי, כי אני לא חילונית, אני לעולם לא אהיה חילונית.
אוקיי, מעניין.
אני גדלתי בבית דתי, כיפה סרוגה, חצאיות פרחוניות, זאת אומרת, ההגדרות הן חשובות, כי אנחנו כיפה סרוגה לא ענקית, בינונית. הרטמן.
אוקיי, כן.
תמיד שואלים אותי אם הייתי בפלך, הם לא קיבלו אותי. אני בסוף למדתי באחד התיכונים.
למרות שאת עדיין אומרת צחלץ.
צחלץ, כן, פלח. פלח, פלח, כן. אני מצאתי את היהדות שלי מחדש, עשיתי דווקא קורס מורי דרך. את אהבת הארץ, את הלימוד של התנך, יותר בסטייל של אבא שלך מאשר של אבא שלי. אבל אני כן, אני שומרת כשרות, אני שומרת על קידוש, על פסח, את הדברים ש... בוא נגיד ככה, פעם אורבך אמר שהחלום של דתל"שים זה שגם הילדים שלהם יהיו דתל"שים. אבל כל הקטע זה שאתה צריך להיות דתי כדי להפוך להיות דתי לשעבר. ואני מרגישה שהילדים שלי איכשהו הצליחו להיות דתל"שים.
הצליחו להיות דתל"שים.
כן. מה זה אומר? הם מכירים את כל הברכות, ברכת המזון בעל פה, הם יודעים את כל התפילות, שחרית, זה יודעים עלינו לשבח. זה דברים שלא יודעת, אני... חשוב לי שהם ידעו את הדברים האלה. הם יודעים שבאים לבית של מגי וג'רי בשבת, לא מדליק, כאילו הם יודעים לשמור שבת. כשהם באים הבית, הם יודעים שאפשר כבר לא לשמור שבת. תמיד הם שואלים אותי, שאמא שלי ואבא שלי באים לארוחת שבת, אז הם יודעים לשים את כל הסמארטפונים, את הכל בצד, אנחנו, כן. וההורים שלי יודעים, הכל על השולחן, הם יודעים שאני לא שומרת. אבל כן, שאני נוסעת בשבת, זה לא, גם לי עדיין לוקח זמן, שאני עדיין נוסעת בשבת, דרך אגב, אני עדיין מתכופפת שאני רואה חברים דתיים של ההורים שלי. כן, זה... אז אם אתה שואל אותי איפה היהדות, אז כן, בפרקטיקה אני כן מקיימת את הדברים האלה. יש לי אהבה גדולה ללימודי טקסט יהודים. זאת אומרת, יש לי את זה. בוא, זה לא נעלם ממני לגמרי.
אבל מה זה להיות יהודי?
אני חושבת שמה שאני עושה עכשיו, זה הכי יהודייה שאי פעם הרגשתי.
אני ממש מסכים איתך ב-100%, ואנחנו בכלל בעידן ובתקופה שאנחנו מעצבים מחדש את מושג היהדות, מה זה להיות יהודי. אנחנו חזרנו למקום שבו התחלנו את היהדות, בעצם התחלנו את האברהמיות. ולכן, אם אני חושב על זה לעומק, ואני מסתכל על חזון לעם ישראל, למדינת ישראל, לשנים הבאות, הרי שאני חושב שיש משהו במה שאת עושה שהוא מאוד יהודי, ואני חושב שדברים מהסוג הזה צריכים להיכנס לפרקטיקה, להלכה, למצוות של, של היהדות החדשה שתיבנה במהלך עשרות השנים הבאות, וזה דוגמה שחשבתי שהיא מאוד חשובה בשביל לדייק את הדברים. בעצם, כשחושבים על זה לעומק, התפוח לא נפל רחוק מהעץ, למרות הכל. למרות שחזרת בשאלה, למרות שזה... יש דברים שרודפים...
לא לך. חזרתי בשאלה, אני דתל"שית.
דתל"שית, סליחה, דתל"שית. אני מקבל את התיקון, כן.
אני חושבת שגם להיות יהודי, זה מה שאני מנסה להסביר לקבוצות הנוצריות שאני מדריכה.
אוקיי.
גם אם אני אוכל חזיר ואני לא, וגם אם אני לא אשמור שבת, אני עדיין יהודיה. הפרקטיקה היא ללא קשר לזהות הפנימית. אנחנו יהודים, אתה יהודי ולא בכך אתה שומר שבת.
יודעת, יש כאלה שיחלקו עלייך, יודעת. ליבוביץ' יגיד, היהדות זה, זה הפרקטיקה עצמה. מה עושה אותך יהודיה?
מה עושה אותי יהודיה? לא יודעת, יש, אני אפשר ללכת הרבה מקומות. בוא נגיד, היטלר היה מחליט להרוג גם חרדי וגם דתל"ש, זה לא משנה. יש משהו בתוך ההוויה שלנו, זה מה שאני מנסה להגיד. יחלקו עליי, לא יחלקו עליי, אבל יש איזה משהו ש... אתה יודע, אם אתה בודק, נראה לי, בכל העולם, מי הם אנשים שעוסקים בתיקון עולם, בחסד, זה יהודים.
לא, זה ברור.
זה ברור. אז יש משהו בתוך היהדות שלנו, בתוך היהודיות שלנו, שרוצים לתקן דברים, שרוצים לעשות משהו טוב. זה משהו ב-DNA כל כך עמוק שלנו. אנחנו ראינו את זה, עד עכשיו אנחנו רואים את החברה האזרחית שלנו.
כן.
מה נעשה, ומה עדיין עושים אנשים אחרי השביעי לאוקטובר. וכשמאוד מאוד 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 חשוך, האור מאוד בוהק. ואפשר לראות הרבה אורות בוהקים, בתוך החושך העצום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
אז אם כך הדבר, ואת רואה הרבה יהודים שמתקנים עולם, האם לדעתך הגשמה של חזון אחרית הימים, זה חונה אצלנו לדעתך?
אני לא יודעת על אחרית הימים, דיברנו על זה כבר בשיחה. אני חזון אחרית הימים, אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת.
כן.
אני יודעת מה כאן ועכשיו, אין לי מושג מה יהיה מחר. כאן ועכשיו, זה עשייה. כל אחד בדרך שלו או שלה. צריך פשוט לעשות. אתה טוב במשהו, תעשה אותו. אל תדבר אותו. תעשה אותו.
כן. ואיך הולך מבחינת הגיוס? הרי אנחנו יודעים שהיום גיוס כספים זה בכלל אחד האתגרים הגדולים ביותר.
כן, זה קשה. בהתחלה היה מאוד מאוד קל. זה משרה מלאה. זה בעצם משרה מלאה. ואני לא מבקשת תרומות. אני מחפשת שותפים.
אוקיי, מה זה אומר?
מה זה אומר? אנשים הם אוהבים להיות שותפים לעשייה שמדברת אליהם. שאני לא רק מבקשת את הכסף שלהם, אבל אני הופכת את הכסף שלהם לערך that makes them look good. אני צריכה אותם בדיוק כמו שהם צריכים אותי. זה מין שותפות מאוד הדדית כזאת. זאת הראייה שלי.
מדהים.
וגם אם אנשים רוצים לתת לי כסף, והם רוצים שאני אשנה משהו במה שאני עושה, אני אומרת לא תודה. פשוט לא תודה. אז אני מנסה להגיע מכל מיני מקומות, ועד עכשיו זה הולך, אבל אם לרגע אחד אני מרפא כדי להתעסק יותר בבניית הקהילות, אז זה לא קורה. אז לכן אני חייבת עוד, אני צריכה עוד אנשים, יחד איתי.
מכירה את אומנות הגיוס, אני מניח שצריך להגיע ולהראות את הסיפורים עצמם, ומה
בוודאי,
בעצם, את האימפקט.
בוודאי, אבל כאילו בגלל שאני ממש בעשייה, אפילו עוד לא הקמתי אינסטגרם, פייסבוק, המיזם הזה רץ כבר מהשביעי לאוקטובר, וכאילו רק עכשיו, אני מקימה עמוד אינסטגרם לטני פנד, אנחנו החלטנו לקרוא לזה הכל על קרן טני, שגם זה עוד הסימון שנפל, מה נקרא לזה, ריצה זה לנפש, ברור. מה נקרא לזה, אז אמרתי, ברור, טעני, קרן, טעני, אבל לפעמים אתה צריך להתבשל עם דברים, עד שהם נוחתים.
של אהובנו, זה הפתרון הטוב ביותר להמשיך לחיות איתם כאן ועכשיו.
לגמרי, וגם זה משהו מאוד יהודי, ההנצחה. Okay. זה משהו מאוד יהודי. אני לא רואה הרבה אנשים אחרים מנציחים בדרך שבה אנחנו מנציחים
כן,
בצורים.
כן, מעניין, לא חשבתי.
פתאום זה עכשיו זה עלה לי בהקשר היהודי שאנחנו מדברים עליו.
כן. בעצם את קצת מזכירה את מצבי. אני, מאז ששניאור נהרג, אני עושה איתו עסקים יום-יום במסגרת 2B, כאשר 2B stands for two brothers. בעצם חזרת לעבוד עמך, אה באמת, חזרת לעבוד עמך שלך, עם טני.
כן, זה לצמוח מתוך טראומה וכאב. ולייצר משהו שהוא חיובי ומנציח, ואתה יודע, מלשון נצח, לנצח יהיו איתנו, שני אור וטני. ועכשיו עוד יותר. אז לא היה לי זמן לתעד את הכל, ולצלם את הכל, ואתה יודע, אני חושבת שבגיל שלנו, נכון שאתה יותר זקן ממני, אבל כאילו, אתה יודע, נולדתי ב-77.
מה, בחודשיים, לא?
מה נראה לך? כן. כל הקטע של התיעוד והאינסטוש, והזה, ויאללה, ובואו נעלה סטורי, אני לא שם. אני מעדיפה לקיים את הקבוצות האלה ולעשות את העבודה, אבל עכשיו שאני מסתכלת החוצה שלי, איפה אפשר לראות את זה? אני כזה טוב, הגיע הזמן. אז לאט לאט אנחנו נחבר אתר חדש ועמוד חדש, על מנת להראות לעולם מה קורה, גם בשביל הגיוס כספים, וגם כדי להגיע לכמה שיותר קהלים שאפשר.
כן, כן.
ולהפוך את כל הקהילות האלה, דרך אגב, של שלומי, של בנימינה, של ירושלים, של סדרות, של מצפה רמון, של בערי חצרים, לאט לאט להקים איזשהו משהו גדול.
אוקיי, אז בעניין הזה שתי שאלות, כשעכשיו מקשיבים לנו מאזינים ומתלבטים אם להצטרף לקבוצת הריצה, מה את יכולה להגיד ביחס לכדאיות ההצטרפות?
שצריך להופיע, אם אנשים מפחדים מריצה, וואי זה נראה לי קשה, זה פה, אני סניתי לרוץ שהייתי בתיכון, חוזרים לימים קשים, בכיתה ג' של התחרות 60 מטר שהם הזיעו וכולם צחקו עליהם, זה פשוט להגיע ולראות איך זה, פשוט להגיע, לצאת מאזור הנוחות, תמיד, תמיד שווה. בסופו של דבר.
אוקיי.
פשוט לבוא, לראות את המאמן, לראות את האנשים, ולהתחיל לרוץ. איך מתחילים לרוץ? רצים כמה דקות, והולכים כמה דקות. בסוף זה נהיה ריצה רציפה. והתחושה שלך אחר כך, שאתה מצליח לרוץ 5 דקות, אין, אתה אף על עצמך. אף על עצמך, ואז משם כל כך הרבה דברים קורים. אם אני יכול ככה, אז אני יכול ככה, ואני יכול ככה, ושם זה, שם הריפוי. כאילו שואלים אותי, איך מטפלים בריצה? לא צריך. פשוט יוצאים לרוץ. זה מגיע, הכל מגיע. אז זה פשוט פעולה פשוטה של לצאת מהבית, ואת הנעלי ספורט אתה תקבל. אין שום בעיה, אין לך נעליים, עלינו. כן. צריך עוד ציוד, דבר איתנו. משהו קשה לך, אין בעיה, אנחנו נמליץ לך על... כאילו עולם הריצה הוא עולם כל כך עשיר, אנחנו עכשיו הולכים, אחד המאמנים שלנו הוא יועץ תזונה.
אוקיי.
אז אנחנו הולכים לעשות זום לכל הקהילות ריצה שלנו, שהוא הולך להעביר טיפים לתזונה, למשל. אז זה כאילו אקט ראשון של כאילו לחבר את כל הקהילות לאיזשהו פלטפורמה אחת. ונראה מה יהיה.
מה היית רוצה לומר לאנשים ש... איך אמרת? להיות שותפים לדרך. ולהיות שותפים לדרך ולסייע ולתמוך. מה הבקשה שלך? מה
בקשה, אני מחפשת עוד שותפים. עוד שותפים לדרך. להיות, לקחת ספונסר קבוצת ריצה. רוצים לאמץ קבוצת ריצה? יש תקציב לאמץ קבוצת ריצה. אפשר לאמץ רץ. אפשר להביא לי עוד רעיונות של עוד אנשים שזקוקים לדברים האלה. אפשר להיות ספונסר של נעליים. אני מחפשת הרבה שותפים. אני עכשיו מצאתי שותפות עם תמרים. הרי רצים אוהבים לאכול תמרים. אז מצאתי מישהו שייתן לי 200 קילו תמרים בשנה בשביל כל הקבוצות ריצה שלי.
מדהים.
מהערבה התיכונה. אז כן, אם יש עוד רעיונות, אם יש איזה חברת ספורט שהוא רוצה לתרום לנו חולצות דרייפיט, אנחנו נשמח לקבל אותם. זאת אומרת, כל דבר שיכול לעזור לפלטפורמה הזאת של עולם הריצה, אני תמיד פתוחה להצעות.
כן.
אין גבול לרעיונות של סוגי קבוצות הריצה, למה שאפשר להכניס בתוך הקהילות ריצה האלה, לרעיונות שיש, הכל פתוח, ואני מקשיבה לשטח. התשובה תבוא מהשטח. אני לא יודעת מה מצפה רמון צריכים. מצפה רמון יודעים מה הם צריכים. אני לא אגיד לסדרות מה לעשות. הם יגידו לי ואני אענה לבקשות שלהם. זאת אומרת, אין פה איזה משהו שאני באה בתור ירושלמית ואני אומרת לכם מה צריך. צריך להקשיב למה שצריך מהשטח, ואז ככה להמשיך ולבנות.
כן. אני רוצה לשתף אותך במשהו, מאז שדיברנו על כל הנושא של הריצה הזאת, חשבתי על זה בעצם שיש משהו שהוא בעצם לא נורא יהודי בספורט, כן? יש לנו את אסב שהוא היה הספורטיבי היפה, היה קוורטרבק בטח עם ה... ויש לנו את יעקב, שני...
שהוא היה הבעלים של קבוצת כדורסל ב-NBA.
מה זאת אומרת?
איפה היהודים? They're the owners of the NBA teams.
עכשיו דרך אגב, כן, יש, נכון. אבל חשבתי על הדבר הבא עד כדי כך, שאני באיזה פרויקט אחר מנסה לדמיין את ישראל של 2048, ודיברנו על זה שאנחנו, זה יהיה מעניין לשאוף שב-2048, אפרופו כולם יבואו לציון, לעשות את זה סביב אולימפיאדה. ולמה אני אומר את זה? כי זה נכון שהחלק של הספורט וההתפתחות של הספורט נמצאת בחשיבה היוונית, יוון, אבל זה ספורט מסוג אחר. הם עושים שם ספורט בשביל התחרותיות, מי יותר טוב, מי יותר מנצח. פה הסיפור הוא אחר. ולכן אני מחזיר לנושא הזה של העניין של הקהילתיות, ובעצם שיש כאן מוטיבציה שמגיעה באופן עמוק מה-DNA, מתשוקה רבנית. מתשוקה רבנית, ממשהו שהוא מאוד, מאוד יהודי, ועם פוטנציאל להגדרה של יהודים מחדש, ומה זה אומר יהודים מחדש, וכיוצא בזה. אז גאים במשפחה, אח שלך גאה בך?
ברור.
כן?
כן.
אוקיי.
דיר בלק אם לא. גם הפילוסוף וגם הרץ. וגם טני אני מניחה.
בטוח, כן, בטוח. ובגדול רק רציתי לשאול אותך, אולי עכשיו ברגע זה, שעברו כל כך הרבה שנים, האם סוף כל סוף תסכימי להודות שאני זה שעזב אותך ולא את אותי?
אני עזבתי אותך.
לא?
אני עזבתי אותך.
טוב, אנחנו נעלת נשאר במחלוקת גם סביב העניין הזה. תודה רבה.
אבל רגע, אני כן רוצה להגיד משהו, שזה נורא מעניין שהחבר'ה של שני אור רצו, וגם אנחנו הקמנו את מרוץ טניה אחרי שהוא מת. ומיכה תמיד אמר, החיים אחרי המוות, זה לא החיים שלהם אחרי המוות של עצמם, זה החיים שלנו אחרי המוות שלהם. וטני לא אהב לרוץ דרך אגב.
לא אהב לרוץ.
לא, הוא שחק כדורסל. אנחנו אהבנו לרוץ. אז זה מה שהמשכנו. ואני עזבתי אותך.
אז כל מה שיש לי לומר לך, יעל היקרה, יש לך ניצוץ שקשה לתאר ואפשר לזהות אותו מקילומטרים, ובעת אומרים מישהו שהולך בעקבות יהודו היקום מדבר איתו, זה לא מיסטיקה, זה ניצוץ. מישהו רואה ניצוץ, כולם רוצים להידבק למשהו שהוא כל כך חי, כל כך לייב, כל כך משמעותי, כל כך מוצלח, שמספק ערך לכולם. אז אני באמת מאחל לך שתפתחי קבוצה בכל מקום ואתר במדינת ישראל, שתפרחו ותעלו ותגדלו. וזהו, ועד לפעם הבאה.
תודה יואל, תודה לפלטפורמה, תודה על הזמן.
תודה רבה לך יעל.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.